לכולם, בוקר טוב, אנחנו בעוד תוכנית של אשראי עמית ושוב פעם שידורי ניסיון. אנחנו גם ברדיו, ברדיו קול חי 92.8 ו-93 FM עם מוטי קופפר, הוא הטכנאי שלנו ברדיו ובאולפני הידברות, כדי לשדר לכם את זה גם בצפייה, אלעד צרפתי, אני לא יודע, זה בסדר, צריך להתחזק בזה, אני אזכור את השם בטחה, אבל אנחנו בעזרת השם רוצים להתחזק כאן בכמה דברים, כאשר היום אני הולך לגלות סוד, יקיריי, סוד שאולי רובכם כמעט ככולכם לא ידעו אותו, ואני הולך להגיד לכם מה הסוד, לפני שאני אגלה מהו הסוד, אני אגלה מה הסוד, אבל לא מה הפתרון. הסוד הוא, אני הולך לגלות היום, בלי נדר, בעזרת השם, איכן קבור משה רבל. יקיריי, אני הולך להגיד איכן קבור משה רבל. הגמרא אומרת שלא יודעים, בואו נקרא לכם אולי את הגמרא, הגמרא רביעה שבכוונה, לא נאמר איכן קבור משה רבנו, כדי שלא יבואו ויתפללו, ואז זהו, תבוא הגאולה. אז אנחנו החלטנו שאנחנו כן רוצים לגלות איפה נמצא קבור של משה רבנו, כי הגיע הזמן לב, זה לא יהיה הרעיון שלי. אנחנו נביא את זה מדברי החידה, רבנו החידה הקדוש, כדי להבין באמת איכן קבור משה רבנו. אבל לפני כן, בואו נלך אחורה, יקיריי, ונתחיל את התוכנית עם שרה אמנו. שרה אמנו חיה 127 שנה. אומר הפסוק, והיו חיי שרה. 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. אז כידוע, למה צריך להגיד לנו 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים? אלא למד לנו פה שיעור מאוד חשוב, רש"י מביא את זה וכותב ככה. לכך נכתבה שנה בכלל ובכלל. זאת אומרת, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. תעצור, 100 שנה תעצור, 20 שנה תעצור, 7 שנים תעצור, והוא מסביר כך. 100 שנה כבת 20 לחטא. 100 שנה היא הייתה בת 100, אבל מבחינת חטאים כמו בת חטא, חף, סליחה. בת חף, הכוונה היא שזה עוד לפני זמן עונשים, זה עוד לפני שבית דין של מעלה מעניש את האדם, אז זאת אומרת שמבחינת חטאים היא הייתה נקייה. אוקיי, דבר נוסף, אומר, ומה בת חף לא חטאה, רגע, אין לו בת עונשים, גם בת 100 לא חטאה. זאת אומרת, שרה אמנו הייתה מושלמת בנושא של חטאים. שיאו בצד, יופי. ובת 20 כבת 7 ליופי. זאת אומרת שהייתה התואר, היופי שלה, זה לא היה, היא של בת 20, כמו בת 7, תואר מושלם. טוב, זה מה שרש"י אומר. אני רוצה להגיד נקודה אחרת, שעליה אנחנו נתמקד היום, וזה, נגדיר את זה כמיצוי הפוטנציאל שלנו. לכל אחד יש פוטנציאל, כל אחד יש לו שליחות בעולם. מה השליחות של כל אחד ואחת מאיתנו? אני לא יודע באופן אישי, אבל כל אחד מאיתנו צריך לחשוב, בשביל מה באתי לעולם? מה התפקיד שלי? איך אני יכול לעשות עולם טוב יותר? בדיוק כמו במלחמה עכשיו, שאתה שומע כל אחד מנסה לחשוב איך אני יכול להועיל לחיילים, להועיל למפונים, להועיל לאזרחים, לא משנה מה. כל אחד רק חושב איך, פתאום הוא שומע, זה עשה ככה. היום שמעתי, יש כאלה עושים כביסות לחיילים, כביסות למפונים, כל מיני פרויקטים יפים וחכמים ומצוינים, ואתה אומר לעצמך, גם אני רוצה. למה? למה בוער בנו בפנים לקום, להתנדב, לעשות? כל אחד מאיתנו מרגיש, אני רוצה להשאיר את חותמי פה בעולם. סיפר לי יהודי שעוסק בחוסן. עכשיו המצב הוא לא פשוט בכלל, כאשר אנשים מתמודדים מבית, מחוץ, בפרט בשבועות הראשונים, אבל גם עכשיו. לפעמים המצב הולך ומחריף עכשיו, כי שוב אנשים סגורים, אם זה במלונות, כמפונים, אם זה חיילים, אם זה אמהות שלא יודעים מה קורה מהבעלים או מהילדים שלהם, אז המצב הוא לא פשוט בכלל. הוא אמר לי, תדע לך, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות, גם חס ושלום, אתה יודע, אומר, התמודדתי עם מישהי שרצתה כבר חס ושלום כביכול לסיים את חייה. וזהו, השוטרים לא ידעו מה לעשות, איך לעשות. והיא אומרת, זהו, אני סיימתי. והזעיקו אותו, זה המומחיות שלו. הוא אומר לי, אני לא אומר לך שמה שעשיתי עכשיו זה, תלמד מזה לכל החיים. אבל כן, בורא עולם נתן לי איזה רעיון, ותחשוב על זה, אומר. הוא אמר לה, לבחורה הזאת, תשמעי, אם את רוצה, מה שנקרא, לקפוץ, תקפצי. אבל, למה את דוחפת מהגג 4 ילדים? הוא אומר לו, סליחה, אני בחורה רווקה, איזה 4 ילדים פה? הוא אומר לה, אני מצטער להגיד לך, אבל את הרי פוטנציאל, את התחתני בעזרת השם, ויהיה לך ילדים. אם את עושה מעשה כזה או אחר, תביני שאת הורסת עכשיו לדורי דורות, יש לך 4 ילדים, תיאורטית, שאמורים להגיע לעולם. ואם את קופצת, אם את מפספסת, אם את מסיימת את התפקיד שלך, בעל כוחך שאת עושה את זה, את לא רק מפסידה לעצמך. מה עם ארבעה ילדים, חמישה, שישה, עשרה, שיכולים לצאת ממך? זה הסתכלות, זאת אומרת שזה מה שגרם לה במידה כזו אחרי לחשוב, רגע, יש לי עתיד, יש לי תקווה, יש לי מה לעשות פה בעולם, צריכים אותי פה בעולם. יקירה, צריכים כל אחד ואחת מאיתנו פה בעולם. כל אחד מאיתנו יש לו שליחות, יש לו כישרון של מישהו אחר אין. יש לו משהו של הדבר השני, היה רוצה שיהיה. סתם מישהו שאל אותי פעם פנגר, מהו החלק הכי חשוב ברכב? מה אתם אומרים? מהו החלק הכי חשוב ברכב? אז יש שאומרו, המנוע. יש שגידו, הגלגלים. יש שגידו, ההגה. יש שגידו, הברקס. כל התשובות יהיו נכונות. אולי גם המצבר. בלי מצבר, הרכב לא מונע. כמה עולה מצבר? לא יודע, לא החלפתי בזמן האחרון. אבל נגיד, לא יודע, 400 שקל? יופי. אז המצבר הוא חשוב. אבל יש דבר שנקרא פלאג. בלי הפלאג, המצאת, המצבר לא יתחיל בכלל. כמה עולה פלאג? 20 שקל. אז 20 שקל, אוטו של 250 אלף שקל, לא יתחיל. אבל גם הפלאג, יש לו קבל. יש קבלים שמתחברים, לא יודע, מצבר, קבל כמה עולה? 5 שקלים. בלי הקבל של 5 שקלים, הרכב עם 200 אלף החלקים שלו, לא יזוז. אז מהו החלק הכי חשוב ברכב? אני חושב שיש תשובה כזאת בכלל. כי הכל חשוב, כל אחד עם התפקיד שלו, כל אחד עם השליחות שלו, וכמו שברכב כל אחד תורם את החלק שלו, כמו שבצבא שלנו, אני לא יודע אם אפשר להגיד מישהו אחד יותר חשוב מהשני, ברור שטייסים חשובים, אבל גם שריון זה חשוב, גם חיל רגלים זה חשוב, וגם מודיעין זה חשוב, וגם טבחים זה חשוב, וגם אפסנאות זה חשוב, וגם משק איתה, שיש בעשרות אלפי תפקידים, כל אחד הוא חשוב. אז קודם כל בוא נבין שכל אחד ואחד מאיתנו, אתם חשובים. את חשובה, אתה חשוב. אתה לא סתם עוד איזה אחד. ולכן, שימו לב טוב, זה, אופם, שמעתי את זה לפני תקופה מהרב, זה חיה וולטין, זכרון וברכה. הוא מסר שיחה על פרשת חיי שרה, ואז הוא אמר לנו, שרב זכריה וולטין, הוא נפטר לפני כשנה, בארצות הברית, אחד המרצים הטובים. ואז הוא אמר שהוא יגיד פירוש על מה שאמרנו מקודם עם חיי שרה, קצת בצורה שונה. הוא אמר כך, שרה אמנו, הרי הפסוק אומר, שהייתה חיה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. אז 100 שנה כמו 20 שנה. כמו בת 100, היא הייתה כמו בת 20. מה הכוונה? למרות שהייתה בת 100, היא התנהגה כמו בת 20. מה הכוונה? הרי אדם בן 100, אם אתה תגיד לו, תקשיב, אולי נעשה משהו גדול בעולם, בוא נשנה את העולם, נעשה דברים גדולים. תתחיל, תקשיב, אני בן 100. קצת התעוררת מאוחר, חמוד שלי. אז שרה אמנו, תקשיבו טוב, הייתה בת 100, אבל כבת 20. כמו הבחורה הצעירה בת 20, שאומרת, תקשיבו כל החיים לפניי, אני הולך לכבוש את העולם, אני הולך לשנות את העולם, לעשות עולם טוב יותר. אז שרה אמנו, בת 100 כבת 20. למרות שהייתה בת 100, ההתנהגות שלה, ההתלהבות שלה, הניצול של הזמן שלה, כמו בת 20. בהמשך הפסוק הרי, זה כמו בת 20 כבת 7. מה זאת אומרת? למרות שהייתה בת 20, הרי אישה בת 20, בחורה בת 20, היא כבר די קצת, כאילו החלומות שהיו לה, קצת נגוזו. מה הכוונה? בהשוואה לבת 7, ילדה בת 7, הרי היא, כל ילד הרי, הוא יש לו חלומות, אני אהיה, וואו וואו וואו. בגיל מסוים אתה מתחיל להתפקח, ואתה אומר, כנראה שאני לא אהיה בדיוק מה שחלמתי שהייתי ילד בן 7. אני זוכר שאני הייתי ילד בן 7, או לא 7, לא זוכר, היה לי כמה תקופות. ככה אמא שלי אומרת, אני לא כך זוכר, אבל אמרה שבהתחלה רציתי להיות לוחם אש. חבש, יפה מאוד, סמי הקבאי, פנגר הקבאי, זה בהתחלה, אחרי זה קצת השתפרתי, בקטע יותר אקדמי, הלכתי לקטע של, רציתי להיות וטרינר. רציתי להיות וטרינר, מאוד אהבתי בעלי חיים, אמרתי, אני אהיה רופא וטרינר. וכמובן שלא זכיתי להיות לא קבאי ולא וטרינר, בשלב מסוים אתה מתאפס, אני אומר, אוקיי, תקשיב, צריך משהו אחר בחיים, אבל למה אני אומר לכם את זה? מכיוון ששרה אמנו, תקשיבו טוב, הייתה בת 20, אבל כמו בת 7. וכמו שבת 7 יש לה חלומות, יש לה שאיפות, השמיים זה הגבול. היא לא אומרת לעצמה, אתה, כנראה שאני לא מתאימה לה, ממש לא. ילדים, השמיים זה הגבול שלהם. השרה אמנו הייתה בת 20, אבל כמו בת 7, לענייני שאיפות. אז תקשיבו טוב, שרה אמנו מלמדת לנו פה שיעור מאוד מאוד חשוב. א', לא משנה באיזה גיל אתה, גיא אתה בן 100 או את בת 100, על הצד יש מישהו בני 100 ששומעים אותי, אז על הצד אנחנו בני 100, להיות כמו בני 20, שכל החיים לפנינו, בוא נבלע את העולם, בוא נתקדם, בוא נגדל, בוא לא נפסיק לחשוב איך לגדול. וגם אנחנו בני 20, קצת מפוכחים יותר בענייני המציאות, בוא נשאר כמו בני 7, עם שאיפות, עם צמאון, עם חלומות, בלי רצון, שבדרך שאדם רוצה ללך, גם מוליכים אותו. אז זו הנקודה הראשונה. חז"ל אומרים שהרי אסתר, אסתר המלכה, היא מלכה על 127 מדינות. שרה חיה 127 שנה, תבוא בת ביתה, זה לשון חז"ל, של שרה אמנו, ותמלוך על 127 מדינות. כמו ששרה אמנו חיה 127 שנה, אסתר המלכה מלכה על 127 מדינות. מה זה מקרה? איזה קטע, וואלה, איזה צירוף מקרים, אתה אומר ש... כמו איזה מישהו אחד אמר לי, רב, תראה איזה צירוף מקרים, רבין נרצח בכיכר של עצמו. ממש לא מצחיק. הנקודה העיקרית, אין באמת צירוף מקרים. יש בורא עולם שמצרף את הדברים, ומה אנחנו יכולים ללמוד מאסתר המלכה? תקשיבו טוב. לומדים מאסתר המלכה משהו אחד. אני זוכר, שמעתי את זה מחסיד חבד, שהייתי בווינה. אומר לי פנגר, תקשיב טוב, הרי מרדכי היהודי בא ומדבר עם אסתר המלכה, והיא נמצאת בבית אחשוורוש, תחשבו, היא נחטפה במידה מסוימת לביתו של אחשוורוש, ובשלב מסוים היא עומד במבחן חייה, ואומר לה מרדכי היהודי כך, אם החרש תחרישי בעת הזאת, אם את לא הולכת לעשות את התפקיד שלך, תדעי לך, רווח והצלה יעמוד ליהודי מקום אחר. עם ישראל ברור שינצל. עם ישראל ברור שהוא ינצח, אין דבר כזה. אבל מה יקרה לך? תקשיבי טוב, אם את לא עושה את התפקיד שלך, מה יקרה לך? אומר לה מרדכי היהודי, את ובית אביך תובדו. זאת אומרת, אם את לא הולכת עכשיו לחשוורוש ומדברת איתו וכן הלאה, תדעי לך, את, ולא רק את, אלא בית אביך תובדו. שלב א', שלב ב', ומי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? מי יודע, אולי זה ניסיון חייך, שפה את צריכה למלא תפקידך. שאל אותי אותו חסיד חב"ד, אמר לי פנגר, תמיד הולכים מהקל אל הכבד. כשאתה בא לשכנע בן אדם, אתה מתחיל עם הטיעון הקל, ואם הוא לא משתכנע, אתה הולך לנשק הכבד, מה שנקרא, הפצצות של טון, אני לא יודע מה. פה, שימו לב טוב, בהתחלה מתחיל מרדכי, אם את לא עושה את השליחות שלך, אם את לא עומד בניסיון שלך, את ובית אביך תובדו. לכאורה, אין יותר גרוע מזה. אז למה הטענה השנייה? ומי יודע? אם לעת כזאת הגעת למלכות. כאילו, מה יותר חשוב? את ובית אביך תובדו, או שאת פספסית השליחות שלך? כביכול, מי יודע אם באת לעולם לרגע הזה? לכאורה, את צריך להתחיל. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? ואם את לא תעשית השליחות הזאת, תדעי לך, את ובית אביך תובדו. אלא אומר בשם הרבי מחב"ד, שכנראה שצריך להבין שיותר חשוב מהחיים עצמם, זה למצות את החיים עצמם. כל אחד מאיתנו הוא שליח חב"ד כזה. כל אחד מאיתנו הוא בשליחות. הוא בשליחות שאנחנו צריכים להבין, אם אנחנו רוצים לעשות את זה, לעשות את זה בצורה נכונה. ולכן, איך עושים את זה? ואיך לא? כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם בתחומית שלנו. שוב אני אומר, קצת אני מאותגר פה, כי אני חייב להודות, זה כי גם קשה לי קצת עם כל ההפקה, אנחנו לא באולפן הרגיל, אז אנא קבלו את התוכנית באהבה, מה שנקרא, ובסליחה. אז כך, דיברנו למעשה על שרה אמנו. ושרה אמנו חיה 127 שנה, ולקחנו לתשומת ליבנו נקודה אחת. מעבר לנקודה שאנחנו צריכים למצות את החיים שלנו, כמו שהאבות הקדושים היו באים בימים, גם אנחנו צריכים לקחת את החיים בתור פוטנציאל ושליחות. לכן שרה אמנו הייתה בת 100, אבל כמו בת 20. כמו בת 20 שבעזרת השם יראה חיים לפניה ורוצה לבלוע את העולם ולהתקדם, ככה שרה אמנו הייתה שהייתה בת 100. והייתה בת 20 כבת 7. זאת אומרת, כמו שבת 7 של החלומות, אני אהיה ואני אעשה, כך הייתה גם בגיל 20, שאדם כבר מתחיל להתפקח. ועבורנו למדנו את זה גם מאסתר המלכה, כאשר אסתר מלכה במידה מסוימת היא הרי בת ביתה, לשון חזל, של שרה אמנו, והיא מלכה על 127 מדינות, וכאשר מרדכי רוצה לעורר אותה, הוא אומר לה, תדעי לך, יש לך פה שתי בחינות, עם ישראל ינצל ודאי, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, לא אלמן ישראל, אבל שני דברים יכולים לקרוא לך. א', יכול לקרוא לך שחס ושלום, את ובית אביך תובדו, ואמרנו שלכאורה זה היותר קשה, אז למה הוא מתחיל עם הטענה הזו לפני כן, ואחרי זה מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות, ולמעשה זה הדבר היותר מהותי, לא לפספס את השליחות שלנו. לכן השליחות שלנו נבחנת בימים טובים וימים פחות טובים. בזמנים שקל לנו, זמנים שקשה לנו, אבל בעיקר דווקא בזמנים שקשה לנו. דווקא בזמנים שאנחנו מבולבלים, ודווקא בזמנים שלא נראה לנו שאנחנו מצליחים להחזיק חזק, לכן חזל לא סתם אמרו לנו שפעם אחת בצער כמו מאה שלא בצער. אם פעם אחת אתה עומד בניסיון, אתה עומד בניסיון דווקא שקשה לכם, זה שווה יותר מ-100 פעמים ביום רגיל. זאת אומרת, אם יום קשה, גם אתה בצד שמאל מה שקרה, אין לך כוח. ובכל זאת אתה מתפקד, אתה הולך ללמוד, אתה הולך לבית ספר, אתה עושה מה שצריך. אז יום כזה שווה 100 ימים, שליש שנה, אתם יודעים מה זה? זה המון, בסדר? אז ברור שכדאי להשקיע, לא להתרגש מרגעים קשים, ועכשיו אני אגיד לכם משהו שאותי קצת זעזע. עד היום ידעתי שאף אחד לא יודע היכן קבור משה רבנו. יש גמרא, הגמרא מסכת סוטה בדף י"ג, בסוף עמוד ב' אומרת כך. ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. בורא עולם הוא זה שקובר את משה רבנו. אמר רבי ברכיה, סימן בתוך סימן, ואפילו אחי לא ידע איש את קבורתו. תדע לך, הקדוש ברוך הוא רמז פה, רמז שם, אבל אף אחד לא יודע איפה קבורתו של משה רבנו. הגמרא שממשיכה, למה? מה הבעיה? למה אי אפשר שיגדל לנו איפה הוא קבור? מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? למה בורא עולם, כמו שאנחנו יודעים איפה הקבר של רשב"י, איפה אנחנו יודעים את הקברים של, לא יודע מה, האבות הקדושים, אנחנו יודעים קברים של אחרים מהגדולי עולם. למה משה רבנו? זה הדבר לכאורה. אומרת הגמרא ככה, למה מפני מה נסתתר קברו של משה רבנו מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא. בורא עולם יודע, מה? שעתיד בית המקדש להיחרב ולהיגלות. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבית המקדש ייחרב ונחרב, ועם ישראל יוצא לגלות. שמה יבואו לקבורתו של משה, שמה עם ישראל עכשיו יגיע לקברו של משה רבנו, באותה שעה ויעמדו בבחייה ויתחננו למשה רבנו, ויאמרו לו, משה, משה, עמוד בתפילה בעדנו. ועומד משה, ומבטל את הגזירה, מפני שחביבים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אומרת הגמרא, תקשיבו, למה נסתתר קברו של משה רבנו? כי בורא עולם ראה שבית המקדש הולך לחרב. וכיוון שכך, בזמן בית המקדש הוא נחרב, לא עכשיו, עכשיו אפשר לגלות, לכאורה אני אומר את זה, בזמן שבית המקדש שנחרב, בערך שהיה שם חורבן הבית, עם ישראל היה רץ לקברו של משה רבנו, אומר למשה רבנו, משה רבנו עמוד, ומשה רבנו עומד נתפלל, ומבטל את הגזרה. אז בית המקדש כבר נחרב. אז לכאורה, אין סיבה עכשיו לא לגלות. אז אני הולך לגלות לכם, היכן קברו של משה רבנו. אבל לא אני. אני ראיתי את זה בספר שנקרא חומת ענך, של רבנו אחידה בפרשת חיי שרה, והוא כותב כך על הפסוק אל מערת שדי המכפלה. אברהם אבינו קובר את שרה במערת המכפלה, והפסוק אומר אל מערת שדי המכפלה. כתב רבנו אליעזר מגרמיזיה. רבי אליעזר מגרמיזיה זה אחד מהרבותינו הראשונים, בעלי התוספות, בעל הרוקח, היה חי לפני כ-785 שנה. אחד מהצדיקים, היה גם מקובל, גם פוסק, הוא עצמו עבר חיים לא פשוטים בכלל. פעם אחת נכנסו שני רוצחים לביתו, לא לאפכם ישראל, אותו ואת הבן שלו פצעו, את אשתו, ושתי בנותיו רצחו. הייתה לו בת 13 ובת בת 6, כולל את אשתו, הם רצחו. קצת אולי מתכתב עם מה שקורה היום, מכה שקרה היום יותר נכון. אז בואו נשמע מה הוא אומר. אז הוא אומר ככה, כתב רבנו אליעזר מגרמיזיה, בכתב יד, מערת שדה המכפלה, שלושת המילים שאמרתי כרגע, מערת שדה המכפלה, ראשי תיבות משה. תקשיבו טוב, מערת שדה המכפלה, ראשי תיבות, האותיות הראשונות, משה. והוא מסיים ואומר, והמשכיל יבין. אני לא מרחיב, הוא אומר. נותן לכם פה רמז, זורק פצצה, ולא מוסיף. מערת שדה המכפלה, ראשי תיבות, משה. ממשיך החידה ואומר כך. ואפשר לרמוז, מה שכתוב בילקוט ראובני, בפרשת זאת הברכה, שמשה רבנו עליו השלום וציפורה נקברו במערת המכפלה. פאפאפאפ! שבת חיי שרה, בימים כתיקונם, אולי גם עכשיו, לא יודע, המונים הולכים לעשות שבת בחברון, מערת המכפלה. עכשיו ניתן להם עוד משהו להתפלל, ועוד מישהו להתפלל, שיבקש לפני הקדוש ברוך הוא עבורנו, וזה משה רבנו וציפורה. אומר החידה, אני כותב, קורא פעם. אפשר לרמוז, בירקות ראובני, בפרשת זאת הברכה, שמשה רבנו עליו השלום, וציפורה נקברו שניהם במערת המכפלה אצל אבות העולם. כמו שכתוב, ראשי תיבות, מערת, שדה המכפלה, מה שאמרנו עכשיו, ראשי תיבות, משה, ואל משה, ראשי תיבות, זה אומר גימטריה ציפורה. עכשיו תגיד לי, רגע, רב, אתה רץ. קוראים לזה קריאת ארבע, נכון? למה קוראים לזה קריאת ארבע? קריאת ארבע היא חברון, למה ארבע? כי ארבעה זוגות, אדם הראשון וחווה, בסדר? אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, וזהו. אז קריאת ארבע, לא קריאת חמישה. אם באמת משה רבנו וציפורה היו קבורים שם, נו. אז היה קריאת חמישה, לא קריאת ארבע. אומר החידה, הוא שואל את השאלה הזו כבר עונה, אומר קריאת ארבע זוגות, נכון, שנקברו שם, היינו בעת פטירתם. ההבדל בין ארבעת הזוגות שמנינו עכשיו לבין משה רבנו וציפורה, כל הארבעה זוגות, אדם הראשון, אברהם, שרה וכן הלאה, כולם נפטרו במערת המכפלה, ישר כבר שם. משה רבנו וציפורה, הם בעת נקברו במדבר. ואז מלאכים הביאו אותם וקברו אותם במערת המכפלה. פטטה. יקיריי, מהיום נבין שמשה רבנו, כנראה, אני אומר, אני קראתי לכם את החידה, לא חידה, כן, רבנו החידה, מספר חוכמת ענך בפרשה של השבוע, חיי שרה, עבורנו כדי להבין שאם אנחנו הולכים למערת המכפלה להתפלל, אז עד הרבה, אם נסתתר קברו של משה רבנו, כדי שלא יבואו עם ישראל בזמן חורבן הבית, יעמדו ויתפללו שם, ומשה רבנו עומד ומבטל את הגזרה. זה ירצון עכשיו. אנחנו במצב לא פשוט בכלל. אז אפשר להגיע למערת המכפלה, כמובן מתי שמותר, אם תימו צבאים, מתי שמותר, אסור, לא יודע. אבל לעשות את זה בצורה נכונה, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, שיזכר אותנו בזכות משה רבנו. ולמה צריך להגיע לקברי צדיקים? למה אפשר להתפלל פה בבית? כנראה שיש כן הרי עניין, כבר אני לא ארחיב בזה, זה נושאים שחזל ירחיב בזה, אבל רואים שגם כלב, לפני שהוא נכנס הרי לארץ ישראל עם המרגלים, כדי שהוא לא ייפול בעצת מרגלים, הוא הלך למערת המכפלה להתפלל. למה שיתפלל בבית, בכולל, בבית כנסת? לא, יש עניין ללכת, להרגיש את זה שאתה הרבה יותר קרוב, התפילה הרבה יותר נענת. ולכן, אני רוצה לסכם מה שדיברנו היום, ותכף נגיע לנקודה חשובה נוספת. אנחנו מדברים על מיצוי של פוטנציאל שיש לכל אחד מאיתנו. תהיו צעירים, תהיו צעירים. גם אם אתה בן 100, אתה כמו בן 20. גם אם את כמו בת 20, את כמו בת 7, מצד אחד. מצד שני, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות, שלא נפספס את השליחות שלנו בעולם. וחלק מהשליחות שלנו בעולם, זה קודם כל, תקשיבו טוב, לטפל בעצמנו, ואחרי זה לטפל באחרים. אני כל הזמן מקבל טלפונים, המצב במדינה הוא לא פשוט. מדברים על פוסט-טראומה, רוצים להכיר אפילו, ואנשים פוסט-טראומטיים, לא רק אלה שחוו את המאורעות בעצמם, אתה יודע, היו שם באותם רגעים של זוועה, אלא גם אנשים שדיברו עם אנשים, אחד היה בחיפה, ומדבר עם ההורים שלו תוך כדי שהם עכשיו בממד, וגם אנשים כאלה נכנסו לפוסט-טראומה. אז רוצים להגיד, אז איפה הגבול? כל המדינה שלנו בפוסט-טראומה, ברמה כזו או אחרת. ואני אומר לכם, יכול מאוד להיות. אמנם אנחנו חזקים, אמנם אנחנו מתמודדים, אבל בשלב מסוים, אתה יודע, כולם אומרים את זה, זה מתחיל לצוף. השאלה מה עושים? איך אנחנו לא הורסים את הזוגיות שלנו, איך אנחנו לא הורסים את עצמנו, אתה יודע, מצבים כאלה שאין שגרה במידה כזו או אחרת, כל הגבולות נפרצים, איזה דיאטה ואיזה, לא יודע מה, לימוד תורה, ואיזה התנהגות ואיזה התאפקות, פתאום, אתה יודע, אנשים נפלו חזרה, חס ושלום, כן, להתמכרויות, נפלו חזרה לכל מיני הרגלים שליליים שכן הצלחנו להחזיק בשגרה, ופתאום זה הרגשה,
כאילו עוד רגע סוף העולם מגיע, לא יודע, אני לא יכול לתכנן שום דבר.
אז אני אומר לכם שסוף העולם ממש לא הגיע, ובעזרת השם הכל יהיה טוב. אנחנו עכשיו בתקופה של ויהי ערב, אבל 100% יהיה ויהי בוקר. אמרנו כבר, והארץ אתה תוהו ובוהו, אבל לא לשכוח, ורוח אלוקים מרחפת מעל פני המים. ברור שעכשיו יש ניסי ניסים, אתם כל הזמן יכולים לשמוע את זה. אני רק אתמול שמעתי מישהו מקריית שמונה, כל אחד, הוא נשאר בבית, הוא לא התפנה, טין נכנס, הוא נכנס לממד, איזה נס! כל הזמן אתה שמע, איזה נס, איזה נס, איזה נס, איזה נס. אז על כל סיפור טרגדיה יכולים למצוא הרבה מאוד ניסים. אבל אנחנו חייבים לקבל כלים לטפל בעצמנו ובאחרים. לכן עוד שבועיים אנחנו פותחים קורס של חצי שנה, אז עכשיו התחיל, שבוע שעבר התחיל הקורס של הגברים והנשים. יש קורס נטו לנשים. כי נשים היום מתמודדות. אם זה עם החרדות, אם זה עם טיפול של הבית, ואם זה נשים שהבעלים עכשיו נמצאים בעזה או בצפון או בכל מקום אחר, נשים עכשיו, בזכות נשים צדקניות, נגאלו בעבר ויגאלו גם בעתיד ישראל. לכן, קורס נטו לנשים. גברים יכולים להצטרף בדיגיטל, מה שנקרא, אבל מי שרוצה להצטרף לנו לקורס בעזרת השם של 18 שבועות, לבנות את הנפש שלנו נכון, לדעת איך לטפל במשקעי עבר מצד אחד, דברים שעשינו, לצערנו הרב, אני אומר, רוב הפוסט-טראומטיים חיים באיזושהי הרגשה, הייתי יכול לעשות אחרת. חבל שלא יודע מה, וזה הרי טעות, הם עשו את המקסימום שלהם, ככה רצה בורא עולם, וככה צריך להסתכל על זה מצד אחד, לטפל במשקעי עבר, דברים שראינו, דברים שחווינו, איך עושים את זה? ריסטארט למוח, 100% אפשר לעשות את זה. אנחנו עושים את זה בצורה טבעית בלילה, בצורה נורמטיבית, אבל פה עם העוצמה של האירועים, עם העוצמה של החוויה, אנחנו לא מצליחים אולי לאבד את זה אפילו בלילה, ולכן צריך כלים טיפה יותר משמעותיים. אז מצד אחד משקעי עבר, איך מטפלים בהם, מצד שני חרדות עתיד, שוב פעם, מה יהיה, איך יהיה, המצב הכלכלי, המפונים, לא מפונים, אז כל העולם של העתיד דמיונות, ואז הדבר העיקרי, הנושא של ההווה ניסיונות. ההווה ניסיונות, פירוש הדבר שחייבים לקבל כלים איך להתמודד עם ההווה. יש שיטות נפלאות כמו שיטת ה-CBT, כמו ה-NLP, שיטת ה-DBT, המון שיטות שבעצם ברור למחליט להוריד פה לעולם כדי לתת לנו כלים להתמודד. לקחנו את כל הדברים, רקחנו את זה בצורה נכונה על פי היהדות, על פי הכלים שחזר נתנו לנו כדי לשלב גם את תורת ישראל, גם להבדיל, אבל גם כלים מהפסיכולוגיה המערבית וגם מחוכמת המזרח. טכניקות כמו מיינדפולנס, לדעת איך להרגיע את עצמנו בכל מיני מצבים, וזוהי העבודה שלנו, יקירה. אז מי שרוצה, בעיקר רוצה, רוצים, גם אפשר, אבל זה בדיגיטל, כרגע זה לנשים בלבד, באמת לחזק את נשות ישראל, כדי שיכולו לקבל כלים, לעזור לעצמן ולאחרים, בראש ובראשונה, תעזור לעצמכם, ואחרי זה מי שרוצה למנף את זה, באמת לעשייה, לעזור לאנשים אחרים, בשביל זה אנחנו כאן, אז מי שרוצה פרטים. על הקורס דגל, מה שנקרא ששיטת הרב פנגר לניהול רגשות, שמתחיל בעוד שבוע וחצי. אני אתן לכם פרטים. הטלפון הוא כוכבית 8268. אני חוזר, קורס הדגל של שיטת הרב פנגר לניהול רגשות. צערי הרב, הפעם המצב הוא לא פשוט, מצריך מכל אחד מאיתנו לדעת לנהל את עצמו, קודם כל, ואחרי זה גם אחרים. אז הנקודה היא להתקשר, כוכבית 8268. שם תקבלו את הפרטים לגבי הדברים שלנו. אז אנחנו רוצים בעזרת השם להודות לכולם, לאלעד, אלעד, תראה, עוד פעם שכחתי, למוטי קופר, ובעזרת השם אנחנו נתראה, משתמע בתוכנית הבאה. בעזרת השם שיהיה לכם יום מקסים, והתראות.
והחומה הזאת רועדת על מים מגנה בחוץ האש עולה בחדרים תפילה מאחורי מסך השן קולות וזעקה הילדים לא מבינים רוצים קצת נחמה תן לנו ימים של שקט עברנו כבר רוצים לשבת, שמש ים וחול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, אתה הכל יכול. תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש ים וחול, הלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, אתה הכל יכול. והרוח עוד נושבת, גם הרעש לא נרגע, עוד אימא מבועלת מביטה בדאגה, מאחורי מסך השן קולות וזעקה, האדמה כבר עייפה רוצה קצת נחמה. תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש ים וחול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, אתה הכל יכול. תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש ים חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול. אלו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש ים וחול, בלב תקווה
תמיד איתי.